עשה מן התורה שאדם חייב לשמוע ביום ראש השנה קול של שופר. ומדין תורה היה צריך אדם לשמוע 9 קולות. כיצד? הפסוק אומר, יום תרועה יהיה לכם. תרועה זה יבבה. מי יודע? קולות קצרים. קולות של יבבה. קולות שאדם מפסיק בהם. מריע. לא, קול פשוט, אחד ארוך. קול תרועה, הכוונה היא קול שהוא אדם מריע בו. אבל כתוב, המילה תרועה, עוד פעם, פסוק אחר. בחודש השביעי תעבירו שופר בכל ארציכם. זה כתוב ביובל. ביובל כתוב, תעבירו שופר בכל ארציכם. ואז יוצאים כל העבדים לשחרור. זה ביום הכיפורים של יובל. תעבירו שופר בכל ארציכם. ולפני כן אומר הפסוק ביובל, והעברת שופר תרועה. יש לנו פעמיים כתוב ביובל לשון של תרועה, ופעם אחת כתוב בראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. אבל מה משותף לשלושתם? ששלושתם חודש השביעי. שלושתם כתוב בחודש השביעי. דהיינו חודש תשרי, כאשר ניסן הוא החודש הראשון. אז אם מונים מניסן 7 חודשים, מגיעים לחודש תשרי. גם תקיעות של יובל הם בחודש תשרי. יום הכיפורים י' בתשרי. אז הואיל וכתוב לשון של חודש השביעי ביובל, בחודש השביעי בראש השנה, בתקיעת שופר בראש השנה, עושים גזרה שווה. שביעי, שביעי. ליתן האמור של זה בזה ושל זה בזה. כלומר, שכמו שכתוב פעמיים תרועה ביובל, תעביר אותם גם לראש השנה. בראש השנה כתוב פעם אחת, כאילו כתוב גם ביובל עוד פעם אחת. כך שבסיכום יוצא כאילו כתוב 3 פעמים תרועה בראש השנה, 3 פעמים תרועה ביובל. כי אנחנו לומדים אחד מהשני, מעבירים את האמור של זה, בזה מדים גזרה שווה. לפיכך צריך לשמוע 3 תרועות. גם יום הכיפורים של יובל, וגם ביום ראש השנה. אבל 3 תרועות, יש כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. צריך שיהיה קול פשוט לפני התרועה, וקול פשוט בלי הפסקה אחר התרועה, מה שנקרא תקיעה. בלי הפסקות. תרועה עושים בה הפסקות. אבל התקיעה, קול פשוט. מאיפה למדנו שצריך קול פשוט לפני התקיעה, לפני התרועה ואחרי התרועה? הפסוק אומר שם ביובל, והעברת שופר תרועה. למה לא כתוב את הרעת? יום תרועה, כמו שכתוב לגבי ראש השנה. משמע, תעביר קול פשוט בשופר לפני התרועה. ועברת בשופר, לפני התרועה, תעשה העברה. תעביר קול אחד פשוט. ומסיים הפסוק, בחודש השביעי, תעבירו שופר בכל ארציכם. נמצא, יש כתוב, העברה לפני המילה תרועה, והעברה לפני, אחרי המילה תרועה. כאן למדו חכמים, שצריך שיהיה קול תרועה, לפניה תהיה פשוטה ואחריה פשוטה. אמנם זה כתוב ביובל, ואמרתי תחילה, שלומדים, ניתן האמור של זה בזה, דין גזרה שווה. לכן, כמו שביובל, התרועות שתורעים שם, צריך שיהיה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. כמו שכתוב, ועברת שופר תרועה. נכון ששבי תעבירו שופר. העברה לפני התרועה, והעברה לאחר התרועה. אז גם ביום ראש שנה בתרועה שתורעים, צריך שיהיה קול פשוט לפניו, קול פשוט לאחריו. נמצא יש לנו 3 תרועות, 3 ו-6 פשוטות. סך הכל גמה, 9 קולות. זה מה שאמרתי בתחילה, חייב אדם לשמוע מן התורה, 9 קולות בשופר ביום ראש השנה. תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה. למה אנחנו עושים יותר קולות? עושים תשרת 3 פעמים, תשרת 3 פעמים, תרת 3 פעמים. אז אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף ל"ד, שהתקין רבי אבהו בקיסרי לתקוע תשרת, תשת, תרת, כל אחד 3 פעמים. למה? מסב קלה. מסב קלה לרבי אבהו. התרועה שהתורה אמרה, יום תרועה, שופר תרועה, התרגום אומר, תרועה יבבה. היבוב, יש לו שתי אופנים. יש אדם שמייבב כמו גונח מליבו, קולות ארוכים יותר, מה שנקרא שברים. הוא גונח מליבו. יש אדם שהוא גונח בפה שלו, מיילל, קולות קצרים, קולות קצרים של יללה. שניהם נקראים יבבה, כי שניהם קולות של צער. אז מסתפק רבי אבו. התרועה הזו שהתורה אמרה יום תרועה, הכוונה היא יום תרועה של קולות ארוכים מהלב, שכמו שגונחים מהלב, מה שנקרא שברים, או קולות שהם קצרים, דחופים, מה שנקרא תרועה. לכן, או ייתכן שניהם גם יחד, כי דרך אדם שהוא מצטער, קודם גונח מליבו, ואחרי זה הוא מיילל. להפך, לא שייך, שקודם יילל ואחרי זה יגנח מליבו. לפיכך תקן רבי אבו, שבצאת ידי ספק, לעשות תרועה, שברים, תרועה. שוב פעם, שלוש פעמים, כי יכול להיות שהתרועה היא שברים תרועה. אולי גם שניהם יחד, גם שברים וגם תרועה. וגם כן, לעשות אחר כך תרועה, תקיעה, שברים תקיעה. כי שמי התרועה היא שברים בלבד. ואחר כך לעשות גם כן, תקיעה, תרועה, תקיעה. כי שמי התרועה היא קולות קצרים בלבד. לכן נעשה כל האפשרויות שאפשר להיות. ומה זה אנחנו מתשע קולות, עוברים עכשיו פי שלוש, 24 קולות. אמנם, יש שאלה קשה על דברי הגמרא. מה פירוש בספקה אלה לרבי אבו, איך עשו בשנה שעברה? הרי דבר כזה לא שייך שיסתפקו בדבר, כי דבר הזה הוא בכל שנה ושנה. דברים שבכל שנה ושנה, אי אפשר להגיד מסתפקים. פתאום יום בהיר אחד, אני מסופק מה זה שופר, אי אפשר, מה היה בשנה שעברה, מה שעברה תקענו? זה דבר של מסורת שנמשך. אז איך פתאום מסתפקי כבי אבו, עד שהתקין לעשות תשרת, תשת, תרת, יש בזה שני תירוצים. הרמב״ם בחיבורו בהלכות שופר כתב, לפי אורך השנים והגלות הסתפק לחכמי ישראל. כלומר, היה תקופה שלא תקעו בשופר, כי היו גזרות. וכיוון שזה התארך ואנחנו נמצאים בגלות, אין לנו בית דין מוסמך ולא סנהדרין, אז הדבר בא לידי ספק. מה היו עושים לפני 50 שנה שהיה תקיעת שופר, טרם שנגזרה הגזרה הזאת לא לתקוע בשופר? היה תקופה ארוכה שבאמת לא תקעו בשופר, כי הרומאים לא התירו. וכשבאה החדשות, התבטלה הגזרה, אז רבי אבו כבר היה אז יותר מבוגר, כשתחילה הגזרה היה צעיר, והוא לא זוכר מה עשו אז. ושואל את חכמי ישראל, שואל זה, ויש ספק. כי לא היה, זה אורך הגלות, זה רוב הצרות, נשכח הדבר, נשכח מצוות תקיעת שופר. כי זה היה דבר שלא נוהג, או שנה בלי שופר. כמו שנשאל היום, איך היו עושים קורבן פסח? אם היה לנו משניות מפורשות, איך היינו יודעים? כל כך הרבה שנים לא עשו קורבן פסח, מי יודע איך היו עושים? אבל הדבר הזה נשכח. לפיכך, אומר הרמב״ם, אבי אבו הסתפק, לפני שבאמת נשכח הדבר. ועכשיו, התקין רבי אבו לעשות את זה חוות כל הדעות, אז אמר גם תשרת, גם תשת, גם תרת. לצאת ידי ספק. זה דעתו של רבנו הרמב״ם. שכשעושים כל הקולות האלו, מספק. סופקים, מהו תרועה אמורה בתורה, כמו פשט של הגמרא. נסב קלה. אבל רבנו היה גאון בתשובה, הביא אותו הראש, הוא אומר שדוחק להגיד שחכמי ישראל נשכח מהם אדמה. הוא לא מקבל את הרעיון שכביכול נשכח. הוא עדיין ודאי עבר במסורת, אפילו שהיה איזה גזרה. הסתמה, נשארו חכמי ישראל שהיו יודעים את זה. אז מה? הוא אומר ככה. בזמן הקדמונים, יש כמה צורות לתרועה באמת, וכולם אמת. והיו קהילות שהיו עושות תרועה, שברים תרועה, גנח וילולה. והיו עושים רק שברים. וזה נכון, גם זה נקרא תרועה. כל יבבה. והיו מקומות שהיו עושים רק תרועה ממש. אלא שהתמעטו הדורות, והחוכמה ירדה, פחד רבי אבו, שיבוא דור יגידו, מה זה, תורה חלוקה? הקדמונים ידעו שהכל אמת. זה כמו שקובע מן הקירת ספר תורה, אשכנזי, ספרדי, טעמי המקרא יש להם ניגון אחר, אבל כולם יש להם אותם טעמים. אבל למי שלא מבין, אומר, זה כמו שתי תורות. אז בא רבי אבו, יש לו מצווה כוזה יקרה פעם בשנה של תקיעת שופר, שלא יבוא לזלזל בה, והמחש התקין את כל המנהגים יחד, כנף את כל המנהגים יחד ואמר שבכל מקום יעשו כמו כולם. נאמץ את כל המנהגים של כל הקהילות, וכל קהילה תעשה את כל המנהגים אחד אחר השם. אף שמן התורה לא צריך את זה, זה גזירת רבי אבו, תקנת רבי אבו. פסב קלה אומר, לא ספק אמיתי, אלא שהיה נראה הדבר כספק, מכוח זה שיש מנהגים חלוקים. אבל באמת, אין פה ספק שהכל אמת. לא, אין ספק. אין ספק, לפי הרבי גאון, אין ספק. הכל בסדר, לא ייתכן שנשכח מהם התקיעות, התריעות, תרועות. מנהגים שונים כמו שיש להם, הכל בסדר. יבבה, אפשר ככה לעשות, אפשר כך ואפשר כך. אין לזה דבר אחד דווקא. וכשהם יאהבו פחד שאולי בדורות הבאים ישכחו ויחשבו שהם חולקים, וזה יגיד לזה תלו את דחוות תקיעת שופר, וזה יגיד לחברו, אז כינס את כל המנהגים יחד, לבטל מנהג אחד הולך, אף אחד לא ישמע לו. נגיד כולם ינהגו מנהג אחד בלבד, מי ישמע לו? אבל להוסיף, אפשר. לכן אמר, כולם יעשו כמו כולם. אז מי שעשה את השרת רק, יוסיף עוד שתיים. שרת רק את השרת, יוסיף עוד את השרת ואת השרת. לכן נמצא כל עם ישראל עושם, כולם עושים, מנהג אחד ותורה אחת. ככה כותב רבינו היגר. איך שיהיה, בין למור, בין למור, אנחנו צריכים לשמוע הלכה למעשה, 30 קולות, או כמו שמעתי 24, למה אני אומר 30? מפני שאחר הכל, התרעה והתקיעה נחשבים כמו שתיים, השברים והתרועה. אז תשרת זה 12, כפול 3. שם יש לך 18, סך הכל 30. אם היינו מורידים ומחברים יחד שברים תרועה, אז זה נחשב 27. אבל מה שבסיכום אני עושה גם קול כזה, וגם קול כזה, נקרא 30 קולות. זה המנהג שנהגו לעשות 30 קולות על פי תקנת רבי אבו. אלא שלפי הרמב״ם מכוח ספק, לפי רבי גאון מכוח תקנה. עכשיו, למה אנחנו עושים יותר קולות? היה עוד עניין. בתחילה היו תוקעים בשופר, בשחרית. לפני תפילת שחרית. מה אתה עושה לתקוע בשופר? מיד באים בספר, בלצח חמה. תוקעים בשופר. או אחרי שחרית, כמו שעושים היום. אבל העיקר הוא לא, לא במוסף. ובא איזה מלך רומאי אחד, שמע תקיעות שופר, חשב שעושים פה איזה מהפכה. כי כל השופר הוא בדרך כלל מריע, עושה הזעקה למלחמה. הוא לא ידע מנהגי היהודים, חשב שהם עושים פה המהפכה. אז אותה שנה גזרו עליהם, שנה אחרת, אין תקיעת שופר. כשראו חכמי ישראל לתקנה הזו, הם הבינו שמפני שהם חשבו שמתחילים לתקוע מוקדם, אז כנראה זה עושים איזה מלחמה. אז אמרו נעשיר את זה למוסף. אחר נתפלל, נקרא ספר תורה, בסוף, שעה שביעית, לפני חצות, שמה נעשה במוסף. ותקנו מלכויות, זכון שפרות במוסף. התחלה היה בשחרית. היה תוקע סדר התפילות בשחרית, הייתה שם ברכות. אבל כשראו חכמי ישראל שהם גזרו עליהם, אמרו נעשה את זה, נאחר את זה. באמת ככה יצדקו. הרומאים ראו שהם לא עושים מוקדם, אמרו הם עוסקים בנימוסיהם. הנה הם התפללו קודם, קראו בתורה, זה לא על הבוקר בשביל תוקעים בשופר מיד. ולכן נשאר הדבר, תקיעות במוסף. כשהתבטלה הגזרה, לא זז ממקומו. ונשאר התקנה לקרוא במוסף, ועם זה חזר התקנה הראשונה, לקרוא 30 תקיעות בשחרית. אמנם התקנה הראשונה הייתה לקרוא 30 תקיעות על סדר התפילה. לא היה לקרוא ככה בחזרת שליח ציבור היה תוקע. היה עומד שליח ציבור, כמו שהמשנה אומרת, השני מתקיע. אחד חוזר חזרה, השני עושה תקיעות שופר, 30 תקיעות. את זה השאירו למוסף. וכשרוצים להחזיר את זה לשחרית, אז כמו איש לעשות פעם מלכות שופרות בשחרית, עשו את זה רצופות, ככה על הסדר. וחוזר ותוקע על סדר הברכות במוסף. שאנחנו עושים במוסף גם בלחש, זה על פי דעת רבי גאון, רב עמרם גאון ורב הארי, שיש איזה מדרש שאומר שאם תוקעים 101 קולות זה לבלבל את השטן. שמאה ואחד יבבות, מאה יבבות, פעתה עם משה סיסרא. כדי לבטל כל יבבה שלה, כל סנגוריה שיש בבכי של עובדי כוכבים, אנחנו עושים כל אחד. עושים מאה, אחר כך עוד מאה ואחד, ניצחנו את השטן, ניצחנו אותה. כאילו כנגד, מבטלים את הפעיות. לכן אנחנו עושים גם בחזר, גם בלחש 30 קולות, ויש לנו עכשיו סך הכל 90, אחר כך יש להתקבל עוד 10 קולות, 100 קולות, ואחר כך, אחרי זה לפני לנו שבח, אחרי זה לנו שבח, עושים תורה גדולה, לומר ניצחנו השטן. זה מקור המנהג שלנו, לשמוע 100 קולות. אבל בצד הדין, מספיק 60 קולות. ככה גם מנהג האשכנזים הליטאים. לא קוראים בלחש. אבל אנחנו עושים כמו קבלת הרב הארי, כמו שכתוב גם כן בטור בשם רבי גאון, שם רב עמרם גאון, שמנהג לתקוע 101 קולות, לא מנהג טוב. אף שמרן לא פסק ככה, אבל מנהג השתנה לטיבותה, להחמיר כמו דעת הרב הארי. גם אם אלה בני מרוקו עושים רק 60 תקיעות. לכן כל אחד יעשה כמנהגו, יותר טוב כמו מנהג ארץ ישראל, שתוקעים כמו 101 קולות, כמו דעת הרב הארי. יש בזה סוד. כששליח ציבור מברך, הוא מברך לשמוע כל שופר. לא לתקוע בשופר. לפני שהמצווה היא לשמוע. אם אדם תוקע והוא חרש, הוא לא שומע, הוא לא יצא ידי חובה. הוא תוקע בתור בור, הוא שומע הד. הוא לא יצא, פשוט תוקע. גם התוקע הוא צריך לשמוע. אז המצווה היא לא תקיעה, אלא תקיעה זה הכשר. איך תשמע בלי שתעשה קול בשופר? אז תוקעים. אבל המצווה היא לשמוע קול שופר. לכן אנחנו מברכים על המצווה, שמצב ציוונו לשמוע כל שופר. שקראת המגילה, אנחנו מברכים על מקרא מגילה. לא מברכים לשמוע מגילה, כי שמה המצווה באמירה, צריך לקרוא, שומע כעונה. צריך לקרוא פיסוקים מהאותיות ולדקדק בה, לא לבלוע, לחסר אותיות ומילים. זה לא השמיעה זה המצווה, אלא הקריאה זה המצווה. כשאנחנו שומעים שליח ציבור, שלך שומע כמו מדבר. שמה המצווה קריאה. ואחד קרא, ולא שמע, יצא. אדם חרש, וקרא את המגילה. יצא, הוא קרא את המגילה. אדם חרש והתפלל, יצא. אדם מתפלל בלחש, בלחש, ברך בלחש. לא ישמיע לאוזניו. בדיעבד, יצא, הוא בפה שלו, סוף סוף הוא הוציא. כתעילה צריך להשמיע לאוזניו, אבל זה לא בעקב. אבל כל שופר, אם לא שמע באוזניו, לא יצא. כי המצווה היא שמיעה. לכן פה נוסח הברכה על מקרא מגילה, פה נוסח הברכה לשמוע כל שופר. טעה אדם לברך, לתקוע בשופר, יצא, כתבו הפוסקים שיצא. כי אחר הכל, איך אפשר לשמוע בלי לתקוע בשופר? אז גם כן הברכה היא מעין הברכה, כמו שהמראה אומרת. אדם שראה פת ואמר, מה נאה פת זו? אף על פי שהוא לא אמר בורא פרי העץ, אבל תוכן הדברים, שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא על הפת שברא אותה, ברוך המקום שבראה. אפילו שלא אמר מוצא לחם מן הארץ, בסגנון אחר הוא אמר, כל שלא שינה את התוכן יצא. לכן גם פה, שהוא מברך שיש לנו לתקוע בשופר. זה בסדר. כי אחרי הכל, איך אפשר לשמוע בלי לתקוע? אך כתחילה, עדיף לברך, ושאנחנו חיים תקנו, לשמוע כל שופר. כי המצווה היא שמיעה, אבל בדיעבד, מדען ברך לתקוע בשופר, בדיעבד יצא. הוא לא משקר, בדיוק כך. על ולא? למה לא עושים על? יש בזה כמה כללים. מאז הרשם, נלמד את זה, אולי אחרי החגים נתחיל בכל אותם בצוות. יש בזה חמישה כללים בפוסקים, ואנחנו עושים כמו דעת הרמב״ם. יש בזה הרבה כללים בפוסקים, הרבה שיטות, ארבע שיטות. מתי אומרים על, מתי אומרים ל. והמנהג שלנו, כמו דעת רבנו הרמב״ם. כלל של הרמב״ם כתב אותו. אז על מקרא מגילה המברכים, אגיד לך בקצרה, לפני שעל הרוב, רוב הציבור שומע משליח ציבור. ולא כל אחד קורא בעצמו. וזה הכלל. כל מצווה שעושים אותה על ידי אחרים, בעיקר, אומרים על. כי לקרוא משמע כאילו הוא מחויב. והוא קורא לך, הוא כבר יצא ידי חובה לפעמים. אדם קובע מזוזה לחברו, לא לעצמו. מזמינים אותו, הוא רב. מה יברך? על קביעת מזוזה. אז כיוון שבמגילה הרבה פעמים יוצאים ידי חובה, לא כולם יודעים קריאה. והרבה פעמים נזקקים לשמוע מימי אדם אחר. או בני הכפרים שמקדימים, הגמרא אומרת, מי קורא להם? אחד מבני העיר. כי לקרוא מגילה, גם עד היום זה קשה, לא כולם מקיים בטעמים, בפיסוקים. לכן מברכים על מקרא מגילה גם כשהוא קורא בעצמו. גם כן הוא מברך לשמוע כל שופר. כן, כי גם הוא צריך לשמוע. כמו שאמרתי תחילה, אם אדם תקע ולא שמע, לא יצא. כן, אבל באותה שעה. באותה שעה שהוא אומר, כולם יוצאים מדי חובה. בשמיעה אחת, בכל אחד כולם יוצאים מדי חובה. השם כן שם, הוא יוצא עם מדין קורא. הם יוצאים מדין שומע. נעזור, זה כללים אחרים שצריכים ללמוד אותם מעזר השם יתברך. זה דיני קצת המצוות, בעזר השם. כיוון שיש בזה בעיה שמי שתקע מצווה תקיעת שופר יזלזלו בה, יגידו מה זה, יש שתי דעות, יעשו ריב. מה יישאר שחרית? מה ברור שישאר שחרית? שאלת על שמי יחזור הדבר, שמי יחזור הדבר על קלקולו. כל תקנה שגוזרים, אתה בטוח שלא? אז מה? ככה זה הכלל. מה שהחיים תקנים תקנה, אי אפשר לבטל אותה לעולם. אפילו הטעם בטל, לא בטל תקנה. טוב. אוקיי, עזוב אותי. אז מברכים לשמוע כל שופר, כמו שאמרתי. בין הברכה למצווה, דהיינו לתחיית השמיעה, אסור להשיח בדיבור. מברכים לשמוע כל שופר. אם בא אדם ודיבר, אפילו אחד מהשומעים, הוא, לפני שהתחיל לתקוע, הוא דיבר, הוא סח. במה הוא סח? לא שייכים, לא שייכים לתקיעת שופר. לא שהוא שאל אתך, אמר לחברו, ששש, רוצה לשמוע תקיעת שופר, בשביל צורך המצווה. לא, הוא אמר לו איזה גערה אחרת, שלא קשור למצווה תקיעת שופר. אז הוא צריך לחזור חזרה לברך בעצמו. אבל אם יברך, הוא יפסיד את השמיעת שופר, כי הציבור תוקע. נכון? אז לא יברך. וישמע את כל התקיעות כולם. אחר כך, בחזרת שליח ציבור, לפני ששליח ציבור אומר, שומע תפועת עמו ישראל ברחמים, אז הוא יגיד את הברכה, לפני ששליח ציבור תוקע, אז הוא יכול לעשות צחוק, עובר לעשייתם. אבל אם יברך אז, יתחיל את התקיעה, והוא לא ישמע את התקיעה, צד שכרו ויפסידו. לכן אם אדם יפסיד את הברכה, אז הוא יברך בלחש באותה שעה, אלא ישמע את התקיעות שופר. ואחר כך יש לו עוד זמן. המצווה הזו נמשכת, יש לה משך. אפילו שההמשך זה לא חובה כבר גמורה, זה רק עניין של הידור, עניין שיערי מצווה, תקנת חכמים, אבל אחרי הכל עדיין עוסק במצווה, לכן עדיין רשאי לברך. אז הוא לא בלחש, בחזרה, אסור להפסיק. אז הוא יחכה לחזרה, ובחזרה הוא לא חזן בלב אחי, הוא יכול להפסיק, ואז לפני שהשליח ציבור מסיים את הברכה, מסיים את הברכה, הוא יגיד בלחש את הברכה, שמוע כל שופר, אז ישמע את התקיעות עם הברכה שלו. נגיד שהיינו הוא שמע, אם היא לא שמע, אז גם שהיינו, נכון? עכשיו, אסור להפסיק, כמו שאמרנו, בין הברכה לתקיעה. שליח ציבור שהפסיק, לא הפסיק אחד מהציבור, אחד מהקהל, שליח ציבור בעצמו הפסיק. הוא ברך והפסיק. האם יכול לעלות מישהו אחר מהציבור ולתקוע? ולהגיד, מה אכפת לי שהוא הפסיק? הוא הפסיק, הפסיק. אנחנו לא הפסקנו. או נגיד, לא, אנחנו מכוחו באים. אנחנו באים מכוחו. והוא הרי דיבר. אז אם הוא הלך, גם אנחנו הלכנו. אז הוא יעבר עוד פעם מחדש. למה? יש בזה מחלוקת עולה בין הפוסקים. יש בספר חקרי לב כותב, ספר חקרי לב כותב, בדין כיוצא בזה, שאדם שמוציא את חברו לדקת תפילין למשל, מברך והוא שומע כעונה. והנה המברך דיבר לפני שהניח. אומר, החבר שלו לא יצא את חובת הברכה, וצריך לחזור שוב פעם, לשמוע את הברכה, אם הוא יחזור לברך, עוד פעם ישמע ממנו. אם לא, יברך בעצמו. מפני שכיוון שהוא הפסיק בדיבור מי המברך בין הברכה למצווה, אז הברכה שלו כבר הסתלקה. אז איך אני, אז גם אני לי גם הוא. זה כותב חקרי לב. גם דעת הרב משנה ברורה ככה, שכיוון שהוא תלוי בו והוא הפסיק, אז כיוון שהברכה שלו לא חלה, איך אני יכול להמשיך לברך? ספר פרי מגדים, אומר לו, כיוון שהוא שמע את כל הברכה, החברו, או השומעים, שמעו את כל הברכה מתחילה ועד סוף, כבר העתיקו אותה אצלם. שומע כעונים? שידבר. לא יצויר, למה היה חוזר אחר חברו? הוא אומר ברוך, הוא אומר ברוך. אתה, הוא אומר אתה. השם, הוא אומר השם. ואחרי זה הראשון דיבר, שידבר, אני לא צריך אותך. אני גם אמרתי אחריך מילה במילה. אתה אמנם לימדת אותי להגיד, אבל אני אמרתי. אז לפני שאני תלוי בך, אבל אחרי שאני חזרתי אחריך, כבר אני אמרתי את הברכה לבד. סמר פרי מגדים, זה דבר גם פה. אחרי שהוא שמע, שומע כעונה, הוא שמע כל הברכה. אז כאילו הוא כבר חזר אחריו, מילה במילה, מדין, שומע כעונה. אז מה אכפת לי שיפסיק בדיבור? שיפסיק, יעלה אחד אחר מהציבור, ויתקע. אני לא צריך לשמוע את הברכה שלו מחדש. אני לא צריך לברך עוד פעם מחדש. כן, שומע, כשומע כעונה, דהילו, כי הברכה אצלו עותקה, כעונה, בכף הדמיון. לא חשוב, הוא לא דיבר. אבל נחשבת אצלו הברכה. גם בספר בית מנוחה, הרב בית מנוחה גם כן כותב ככה. אומר ששומע כעונה, כל שכן אם ענה אמן, הוא אומר. שהעונה אמן, הרי זה כמו ציב ברכה מפיו. אז ודאי הוא אומר ברכה, כאילו אומר ברוך, אתה השם, ממש כאילו אומר, כי אמן מוכיח כך. מה נעשה בהלכה הזו? יש פוסקים לכאן, יש פוסקים לכאן. אז מה אדם יגיד? ספק ברכות להקל. יצא. ספק ברכות. ספק ברכות להקל. הברכה היא דרבנן. אז מה, נברך עוד פעם? יצא, יצא, גמרנו בדיעבד, יצא. אבל תשמעו, תשמעו, מי שחרדה את כה. אבל תשמעו עכשיו. לא רק, לא רק שצודקים הפוסקים שאמרו שהוא יצא ידי חובה, אלא גם המברך יכול להמשיך לתקוע בלי ברכה. אולי פה טעיתי. לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול, לא, אני טעיתי. הוא לא יכול להמשיך בלי ברכה, כי אצלו הלכה הברכה. אבל הוא ניצל עם ברכה לבטלה. זה מה שאני רוצה להגיד. הרי כשאדם דיבר בין הברכה למצווה, הוא עשה ברכה לבטלה. כשאני שומע, בברכה הזאת אני פועל בה, הולך לוקח, שבר תוקע בו, אז לא רק שאני יכול לתקוע בהשפך הברכה ההיא, גם אני מציל אותו ברכה לבטלה. בואו נסביר את הדברים כמו שהם. יש כלל, כותב אותו הרדב"א, במסכת עירובין. אומר, דבר שיש בו תנאי. אדם רוצה לטול ידיים בשביל לאכול לחם. התנאי, שיאכל לחם. אם לא יכול, לא חייב לתת ידיים. ואדם חשב לאכול לחם. ודעתו הייתה לאכול לחם. פעסנתי לה. אחרי שנברך ונטל, הוא נמלח. הוא רואה שהאוכל הזה לא מתאים לאכול לחם, אומר, הוא לא רוצה לאכול לחם. אומר הרדב"א, רשאי להימלך. ואין עליו שום עוון. כי המצווה של הנטילה, הוא עשה אותה. הוא נטל ידיים. אף על פי שהוא עכשיו לא אוכל, המצווה נתקנה רק עם אוכלים. כיוון שבשעה שהוא ברך, הוא חשב באמת לאכול. וזה לא ישתנה עכשיו, אחרי שאנחנו נמלח מלאכול. זה מכאן אל הבא ישתנה, אבל בשעה שברך, ככה היה דעתו באמת. אז הוא היה מחויב אז בברכה. שעה שברך, הוא היה מחויב בברכה. מצד דין, שהוא רוצה לעשות לאכול לחם. אז הוא חייב לברך, אין לו ברירה. אז הוא ברך כדת וכדין. זה לא דומה לאחד שברך על אוכל ולא אכל בסוף. שמה הוא לא אכל. הוא ברך על נטילה ולא נטל. הוא לא נטל. אבל פה הוא נטל. אלא שיש תנאי, אין ברכה, אלא אם כן יש חיוב ליטול. וחיוב ליטול תלוי באכילת לחם. אז כל שבאמת בשעה שהוא ברך, הוא חשב באמת לאכול. הוא היה חייב לברך. אבל שהיה חייב לברך, היה לברכה שלו, בסדר. וכל כך כותב הרדב"א. אותו דבר לגבי תפילה. אדם מתפלל תפילת 18. והנה באמצע הוא הפסיק, מאיזו סיבה שהיא לא יכול להמשיך להתפלל. השתתק באמצע התפילתו. האם היו כל ברכותיו לבטלה עד עכשיו? הרי אדם לא יכול להתפלל חצי תפילה. צריך להתפלל כל התפילה. התשובה היא לא. למה? כיוון שבשעה שהוא התפלל, הוא התפלל תפילה כמו שצריך, אלא מאי? יש הלכה שהוא לא יכול להגיד את הברכה הראשונה והשנייה והשלישית, אלא הוא חושב באותה שעה לגמור את התפילה. הוא חשב את התפילה לגמור. מה שעכשיו הוא נמלח, זה לא יכול לעורר למפרע, להגיד שהוא שימשל שברך, הוא לא חשב לגמור, הוא חשב לגמור. והתפילה הוא התפעל אותה בסדר, היום, יש עכשיו חיוב תפילה, זמן תפילה והכל. לכן, לא סבחת לבטלה. לכן כתבו התוספות בשם בהג, אדם שנמצא באמצע תפילה, ולא אמר יעלה ויבוא. ועבר עבר את זה, עבר מודים. אז אם הוא שליח ציבור בקיף ומוציא ידי חובה, הוא לא חייב לעזור לרצה, אלא ישמם שליח ציבור כל התפילה מחדש. לדעת כמה אחרונים שיפסיק באמצע. תפילה המשיך. כי איך המשיך לסבחות לבטלה, אחרי זה הוא שמר אחרי זה, עוד פעם הוא יברך אותם. אז יפסיק, מפורש יפסיק. מי יפסיק? אז כל כך תביאו לבטלה. יש מאמינה שזה לא כתב לבטלה. יש שעה שבירך באמת, הוא חשב באמת לגמור. מה שאחר זה נמלח ולא רוצה לגמור, זה לא משנה מה שחשב בהתחלה. בהתחלה הוא חשב באמת לגמור, והברכה הייתה מחויבת. אז הברכה שלו הייתה בסדר. מתי הברכה שלו לא בסדר? אדם שברך על מצווה, את המצווה לא עשה. אז שמה זה לא שייך מחשבה שהוא חשב לאכול. כשהמחוץ המחשבה צריך גם שיוכל, או מקיים את המצווה, ולא אכלת. אבל כאן, המצווה הוא עשה. את הברכה הוא אמר בזמן תפילה. אלא חסר תנאי של דעתו, דעתו לגמור. דעתו הייתה לגמור. למי מותר להתפלל תפילת להתחיל מגן אבות? מי שחושב לגמור. דעתו הייתה לגמור. באותה שעה דעתו הייתה לגמור. וזה לא ישתנה אחר כך בהמשך. כמו מילים אחרות. יש הבדל בין ברכה לבטלה, מחמת, שהוא לא מקיים את המצווה, או לא מקיים את האכילה, את ההנאה, שזה ברכה לבטלה, אפילו שחשב לאכול, חשב לעשות מצווה ונאנס, לבין אדם שאת המצווה עשה, את האכילה עשה, ברכה לא הייתה לבטלה, אלא שחסר איזה תנאי בחיוב. והתנאי הזה יתקיים ששעת הברכה. אף שאחר כך הוא נמלח ולא לקיים אותו, לא אכפת לנו. כך אמרה אומרת מסכת פסחים. אין קידוש אלא מקום סעודה. תעשו את קידוש, ליל שבת, תדאג, תצריך לחשוב באמת, לאכול באותו מקום. אם אדם עשה קידוש, ויודע שלא יאכל באותו מקום, עשה קידוש לבטלה. כי הוא לא יצא ידי חובת קידוש, והתברך ממזיד, ברכה לבטלה. כי אחרים לא מתאים לעשות קידוש, אלא אם כן מקום סעודה. מה הדין עשה? הוא אוכל שם כזית. זה סעודה, כזית מזונות. מזונות, זה אותו דבר. גם מזונות זה כמו סעודה. עכשיו, אדם עשה קידוש במקום אחד. הדעת לסעוד במקום אחד. אחר כך, יש איזה אונס, לא אפשר לאכול שם. או שהוא רוצה לאכול במקום אחר. חם שם. אבל הוא נמלח, שעה שקידש, חשב לאכול באותו מקום. אין שום עוון. המראה אומרת ששמואל ככה היה עושה הרבה פעמים. שהיה מקדש בגג, אבל בא מהתלמידים, היה יורד למטה. והמיתה שהיה עושה ברכה, איזה קידושו הקודם לבטלה, ודאי לא היה עושה ככה שמואל. גם בשנה הוא כתוב, שקידש, אמרתי לאכול מקום אחד, ואכל מקום אחר, חוזר ומקדש. אבל לא כתוב שחייב לאכול שם כזית, לנוס עצמו, שעשו לעשה ברכה לבטלה. מפני שבאמת, עד קידוש. רק מה חסר? מה שחיים שיתנו תנאי, שיהיה מקום סעודה, היה מקום סעודה. בשעה שהוא קידש, הוא היה מקום סעודה. ומה שאחר זה הוא נמלח, זה לא מעורר למפרע, שאז הוא לא היה מקום סעודה, זה מכאן אל הבא. אותו דבר גם פה. כשאדם מברך להוציא ידי חובה את חברו, לא רק בשבילו, גם בשביל חברו, למצווה או לאכילה. וחברו, את המצווה עושה או את האכילה עושה. אז הברכה למעשה היא חלה. הנה חברו אוכל, על פי הברכה הזאת. אלא מה? שאחרים אמרו, אתה לא יכול לברך, אתה לא יכול, אלא אם כן אתה מחויב. או לא תעשה הפסקה בין הברכה לבין, לבין המצווה. אז אם בשעה שהוא ברך, הוא לא חשב לעשות הפסקה, חשב את המצווה באמת לקיים, היה מחויב לברך. מה שאחרי זה הפסיק, זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות את החברו, שחברו לא יצא ידי חובה. לכן עד רבה, גם חברו מצאו אותו ברכה לבטלה. אבל הוא חייב פעם לברך, לא יעזור לו, כי הוא דיבר. לכן הלכה למעשה בחיי גוונה, שיעלה מישהו אחר, שיודע לתקוע והמשיך לתקוע, ואז יציל את חברו מברכה לבטלה. אבל במקרה הזה לא מצוי. זה כתוב בזה, בספר החדש. בספר. פה בקצרה, כן, קידוש. למה? התנאי הוא שלא יפסיק. כשאני מוציא את חובת חברי, לא, אם אני מוציא את עצמי לבד, אז זה לא תנאי, זה כאילו אני לא עושה מצווה. אבל אם גם את עצמי גם את חברי, אז מה רק חסר? איך אני יכול את חברי להוציא אם אני רוצה להפסיק? אבל אני צריך שבשביל שאני מברך, אני אעשה את המצווה גם כן לקיים. מבין? אם אני מוציא את עצמי לבד, אתה צודק. שם זה חסר מהמצווה. אבל פה המצווה נעשתה, מישהו תוקע עכשיו. אלא מה, שאני לא יכול לברך אם אני רוצה להפסיק. הקשה שברכתי לא רציתי להפסיק. לכן הברכה חלה. התקיעה של חברו, והוא מציל אותו מברכה לבטלה. לא, אומרים לו במזיד תפסיק. אומרים לו במזיד תפסיק. אדם נמצא ב-18, והוא שכח להגיד יעלה ויבוא, הוא לא רוצה לטרוח לחזור, הוא אומר, אל תחזור, תפסיק. תשמע, משלח ציבור את התפילה. איך יפסיק? יעשה ברכות לבטלה? התשובה, כמו שבשעה שהוא ברך, הוא חשב לגמור. אז זה לא משנה אם מפריח את ההלכה הזאת. לא, לא, שיעזור, וגמר? שיעזור לרצה? אלא מה, יעשה כל ברכות לבטלה? איזה עצה הזאת? לא, אמרו לו שיפסיק. אבל... תחשוב, זהו, יפסיק. לא ימשיך. לא, ויש במשלח ציבור בחזרה. זהו, לא יטריחו אותו כאילו. לא רוצים להטריח אותו לחזור. לא רוצים להטריח אותו לחזור, עושה ברכות לבטלה? בטח שאין ברכות לבטלה. בטח שאין ברכות לבטלה. לפי ההלכה הזאת, שאם משלח ציבור מוציא ידי חובה מבקי, הם לא כל כך סומכים על זה. אז יש פעם שליח ציבור. היום לא סומכים על זה, כי השליח ציבור לא מכוון להוציא את כולם. גם אולי תפסיד איזה מילה או משהו, אז לא כדאי. אבל מצד הדין אין שקפשה ככה לעשות. נעזור שוב פעם. אחרי שהתחיל לתקוע, התחיל תקיעה אחת לפחות, מצד הדין, אם אדם יפסיק אחר כך, לא נקרא יפסיק. או התחיל תקיעה ראשונה. שמענו כולנו תקיעה ראשונה, התחיל במצווה. מצד הדין, אם אני רוצה עכשיו לדבר, זה לא נקרא הפסק. כי עדיין הוא נמצא אחרי שחלה הברכה, התחילה המצווה, ואין עניין לא להפסיק עד הסוף. רק משום שלא ישיח דעתו מהתקיעות. איך הוא ידבר והוא תוקע עכשיו? או אפילו בין תקיעות לתקיעות. הוא יכול להשיח דעתו מהמצווה תקיעת שופר, מהכוונה. לכן, גוערים במי שמפסיק בדיבור. אבל זה לא מצד דין הפסק. כל שאדם, הוא כבר התחיל בתקיעה ראשונה, התחיל לתקוע תקיעה ראשונה, התחיל במצווה, אז זה לא נקרא הפסק מצד הדין, אבל אסור לו להפסיק. כדי שלא יסיח עצמו, כמו בדיקת חמץ, כמו קריאת המגילה, כמו כל מצוות שיש להם ארוכות, תפילין. אחר שהנחתי, לא שמונחים עליה עוד שעה. אני לא צריך לשלוק עד כמו עד שאני אחלוץ אותם. מפני שזה כבר חלה המצווה. או שאגב המצווה נמשכת, נמשכת.
אדם מניע תפילין של יד,
עכשיו הוא רוצה להניע את התפילין של ראש, פתאום הוא
שומע
קדיש,
הוא יכול לענות אמן
ולא
לענות.
כן, אדם שהניע תפילין של יד, ואחרי שגמר,
לפני
תפילין של ראש, שמע קדיש.
לא.
אלא?
הוא מניע את תפילין יד. כן. עכשיו הוא רוצה להניע תפילין של ראש, או לא הניע ראש, יכול לענות אמן, קדיש.
שמע, אז אני הבנתי. ככה אני אמרתי בדיוק. לפני הנחת תפילין של ראש, אחרי הנחת תפילין של יד. מדובר בין שתי התפילין. האם יכול לענות אמן של קדיש, קדושה? זה מה ששאלתי, כן? תשובה, לא יכול לענות אמן. אלא ישמע מהשליח ציבור את אמן יש מרבה, שהוא מכוון להוציא ידי חובה את כל מי שני, אותה שעה לא בקיא, או נמצא באמצע התפילה, או המקרה כזה, ושומע כעונה. מתנאי ששליח ציבור אומר בכל אמן יש מרבה. אבל עולה הפסיק. מה תערער? תערער. אבל אסור להפסיק. תניע תפילין של ראש, ואחר כך הוא יענה אמן. רק תניע תפילין של ראש, אחר תענה. אחרי שאדם הניע של ראש יכול לענות. לפני כן, לא יענה אמן כתוב בשולחן ערוך, אלא הוא, מה שיכול לשמוע בדין שומע כעונה, אם שליח ציבור אומר בקול רם ומכוון להוציא, יש שמר רבה, ישמע. אם שליח ציבור אומר במהירות ולא שומעים אותו, אין מה לכוון. אבל אם ענה בטעות, שכח וענה אמן, לא יחזור ויברך על מצוות תפילין. כי יש לחשוש דעת הפוסקים שאומרים שהסך בין תפילין לתפילין זה רק תפילין, שיחה של רשות. אבל שיחה של מצווה לא נקראת איזה... אז לכן בדיעבד, אם אדם סח כבר, ענה אמן, אפילו אמן דברכות, בין קדיש, בין תפילין של יד, תפילין של ראש, בדיעבד אינו חוזר לברך. אבל לכתחילה לא יברך, לא יענה.
אם ברך, לא עונים לך ברך?
מי ברך?
אמר וברך על מצוותו,
של הראש. לא, אני אמן, כסבר ברכות להקל. כמו שאמן, כמו שברכה היא ספק לבטלה, אסור לברך, ספק אמן לחומרה. למה? אם הוא... לא, מברך שתי ברכות.
כן, אז
זה
מספר
לי, אני... לא? לא הבנתי, מה, לא הבנתי. חשבתי שאתה אומר שאשכנזי יכול להיות אמן בין יד לראש. אמרתי לך, לא, אחר כך יעשה עוד ברכה. אם אתה שומע מאשכנזי על מצוות תפילין, אם יענה או לא יענה, התשובה היא לא יענה. מפני שגם האשכנזי אומר אחר כך, ברוך שם, רום מלכותו לעולם ועד. שלא יגידו, ככה ההלכה ש... ככה כותב הרמה בהגהה. יש כאלה שלא אומרים, יש לא יודעים את ההלכה. לא, אז הם עצמם סופסים עיקר הדין שאסור לברך. אז זה לא כמו, לא דומה לזה. רק אני הערתי בספר החדש, למה לא נענה אמן על ברוך שם? על הבקשה, כי... שיכוון את האמן על זה, כי ההלכה לא יענה אמן, כתב אותה פרי מגדים. פרי מגדים כתב, לא יענה אמן, אפילו אשכנזי, על ברכה של חברו. שהם אומרים, ברוך שם תורנו בית, אז זה לא ברכה. אז אני אמרתי, אולי שיענה על הברוך שם. בבקשה. כן? שבח להשם. ברוך שם, כבוד מלכותו, יום ועד, אמן. בטח, אני מסכים. ככה נהגו. כן? עונים על בקשה, על שבח להשם, עונים אמן. מי אומר? יכול לענות אמן. יכול, לא חייב. על בקשה לא חייב לענות אמן, רק רשאי. תביא את הספר שלי, תביא את הספר שלי, חלק א'. זה המנהג שלהם. חושים את דעת רבנו תם, אומרים ברוך שם. הרב פרי מגדים. הם ברכים לכתחילה. הציבור רוצה לאכול ברכות. שמע, שומע ברכה מחברו, חייב לענות אמן. אם לא ענה, עשה איסור. אבל על בקשות ותחינות שאדם שומע, נכון לענות אמן. זה לא חוב. כמו ברחמן. עלי יבוא. עלי יבוא. לא. המקום שמותר. השם, זה לא חובה. מצווה לענות אמן. מצווה. נברך על מצוות תפילין. ודאי, זה בכלל כל הדעות בסדר, אחרי שדיבר זה חובה, זה מראה מפורשת. ראש שנה מניחים תפילין? האם במוצאי ראש שנה מניחים תפילין מאותו מגדליה? מניחים. אפשר לענות אמן. כל דבר שהוא מחלוק את הפוסקים ויש מנהג בקהילה מסוימת, כמו דעה שאומרת לה לברך, אם הוא שואל אותי מה לעשות, אני פוסק לו לברך, כי מקום מנהג אין לו מסרב ברכות להקל, אז אם הוא יכול לברך, למה שאני לא אענה אמן? הכלל הוא, האמן הולך אחר הברכה. אם הברכה היא לבטלה, הוא ספק לבטלה, לא עונים אמן. אם הברכה היא לא לבטלה, היא בסדר, כי אשכנזי ברך אותה. אני יודע, אני לא מבין. אני יודע, זה לא מובן. זה לא מובן. כן, זה לא מובן. זה לא מובן באמת. לא? אצלו זה לא ברכה לבטלה. אצלי, אם אני אברך, זה ברכה לבטלה. האמן, הולך אחר מי שמברך. אתה מבין? אם ספרדי יברך, אני לא אענה אמן. כי הוא עשה איסור שברך. אבל אשכנזי שמברך, בא אשכנזי שואל את הרב של לברך, אני לא תברך. אני אורא לו לברך, ואחר כך לא, יש לך בעיה, אני לא אענה אחר כך אמן, למה? אתה מבין? נחזור עוד פעם מצוות תקיעת שופר. אז אחרי שאדם שמע משהו מתקיעת שופר, מצוות התקיעה. עכשיו, אף על פי שכששמע נגיד כל אחד, הוא ודאי לא יודע לדחות את ברכה, זה חובת המצווה כולה. עדיין, המצווה היא לשמוע 9 קולות או 30 קולות. בכל מקום. כל שהתחיל במצווה זה מספיק. עכשיו, אף על פי שלפי דעת רבנו הרמב״ם, ה-30 קולות הם מספק. ייתכן שתשרת זה לא תקיעה נכונה. אנחנו עושים את זה רק מספק, אבל בכל מקום. אחרי שאנחנו מוכרחים לעשות את זה, כדי שזה חובת ספק, מה שרבי אבוי תיקן להגיד, אז למעשה בשעה שהוא עושה, בשעה שהוא אומר עכשיו את התקיעה, את השרת, למשל, אז הוא גם כן מתחיל במצווה של דרבנן, או בהכשר מצווה. והכלל אומר, לא צריך שיתחיל במצווה עצמה, אלא כל שיתחיל אפילו בהכשר של המצווה, כבר יכול להפסיק. אם לא יתחיל שום דבר מהמצווה, אסור להפסיק. אבל יתחיל אפילו להכשיר את המצווה, הכשר מצווה הרי הוא כמצווה. לכן, אותו דבר לגבי אדם שאוכל. אדם שאוכל. ודאי שהברכה היא על הבליעה, על בית הבליעה. אדם שאוכל ודעתו לפלוט, הוא לא מברך. אבל אם אדם דעתו לבלוע, אלא שעדיין לא בלע, הוא שם את זה בפה, אפילו לא לעס עדיין. משעה שהכניס לפה, הרי הוא אי אפשר בלי זה, חייב להכשיר את האכילה. כותב הרב המאירי, לא יסיח עד שיכניס פרוסה לפיו. אבל מכניס פרוסה לפיו, רשאי להסיח. למרות שהברכה לא חלה עדיין. ההנאה עדיין לא, הסת פרוסה לפיו, זה לא על זה מברכים. מברכים על הנאת המעיים, הנאת החך עם הנאת המעיים. ופה הוא יסיח לפה שלו, לא טעם את זה ולא כלום. כיוון שהוא התחיל בהכשר של המצווה, הכשר של האכילה זה מועיל. ולכן גם פה בתקיעת שופר. אפילו נאמר באמת, כמו דעת הרמב״ם, שהברכות, שהמצוות, התקיעות הראשונות, הוא לא יוצא במלחמת המצווה מן התורה. אפשר, ספק יש בדבר. כל מקום. אבל הוא חייב לתקוע אותם, אין לו ברירה. הוא יכול בלי לתקוע אותם לקיים את המצווה? הוא לא יכול. כיוון שהוא, מה שהוא עושה אותם, זה לא בתורת רשות, שהוא סתם תוקע קולות של רשות, אלא מתורת חיוב שחכמים תקנו, התקין רבי אבו. אם כן, ברכה להברכה, מצד דין הכשר, מצווה כמצווה. ולכן מצד הדין, כל מה שיש מפלפלים, שאסור להפסיק בבידויים וזה, זה לא מוכרח. מפני שבאמת, כל שמתחיל בתקיעה הראשונה, כבר התחיל למעשה בהכשר המצווה. ואין בזה חשש של הפסק. לא, בתקיעה הראשונה. כן, אבל אנחנו לא מפסיקים סתם. לא עושים את הבידוי סתם אחרי התקיעה הראשונה. לכן מצד הדין, אפשר להפסיק, כמו שכתבו כל הפוסקים. הרב הארי, הרב אשלה, ומגן אברהם, הרב חידה, ורב חיים פלאצ'י, ובן ישעי, ולא כולם לא טעו וחושבים שזה לא התחיל, זה עשו כבר רבי גאון, זה לא נכון. כולם חושבים פוסקים כמו מרן, כולם יודעים את ההלכה, יש הבדל בין הברכה, המצווה לא חלה, לבין ההכשר לא חלה. פה מספיק לנו בהכשר. זה דבר בדיקת חמץ. מה אנחנו מברכים? על ביעור חמץ. מתי אנחנו מבארים את החמץ? מחר בשעה 5. ואיך אתה מדבר בינתיים? הרי לא התחלת את המצווה. המצווה תהיה מחר, אבל התחלתי בהכשר. הרי אפשר לבאר בלי לבדוק, אולי יש לו עוד חמץ, הוא לא יודע ממנו. בשביל לבאר, הוא בטוח שהכל הוא בעיר, אחרי תקנו בדיקת חמץ. אז כיוון שהוא עוסק עכשיו בהכשר מצווה, שחכמים תקנו אותו, לא מחמת. ולכן זה ספק, הוא לא ימצא. אז זה כבר מתחיל, כך כותב הראש, שכיוון שהתחיל בהכשר מצווה, הוא על דין כל כך יוצא בזה, ואידך זיל גמו. ואני ואדר אתה מאירי שיכול לדבר גם אם נכניס את הפה. ככה פוסק בספר תומת הדשן. אתה מבין? שאפילו אם נכניס את הפה יכול לדבר. כן? אתה כותב המאירי, אני אעלוק על המאירי. המאירי אומר, לא יסיח אדם עד שיכניס פרוסה לפיו. אתה כותב מעיד בעל תומת הדשן, התלמיד שלו על רבו, שהיה מסיח, כשהיה אחרי שמכניס פרוסה לפיו. אז מה אתה רוצה יותר מזה? לא שזה מצווה לדבר, אבל שזה צורך למשל, אפילו לא צורך האכילה, למשל לדבר. לא חשוב, יענה אמן. כל שכן שעשה מצווה, יענה אמן. אז זה מה שהוא אמר, הוא אמר שיש אומרים רק יענה אמן, שזה חובה, שזה מצווה. אבל דברים של רשות, לא. לא, גם יש משהו של רשות. כי הטעם זה לא בגלל שזה מצווה, אלא אני יודע, בגלל שזה הכשר מצווה. לא, הוא מתערב דעת הפוסקים שאומרים, בגלל תביעה יד לראש, במצווה לא נקרא הפסק. אז אמן, יש לנו ספק ספקה. אבל אין צורך בספק ספקה, יש לנו המאיר, יש לנו את הכלל. הכלל אומר הכשר. הוא נכון בכמה מקומות, אז למה פה אני מתעלם ממנו? אתה מבין? אם אתה לומד את הטעם, זה הטעם, אז אם זה הטעם אז אין הבדל. הטעם שום הכשר, הכשר, נחשב הכשר, והטעם הזה הוא כתוב בפוסקים לגבי בדיקת חמץ. כתוב בתוספות מסכת ביומות דבב, הוא כתוב בתוספות הדשן, גם אין החנוכה. יום שישי, מדליקים לראות חנוכה מוקדם. איך מברכים? אתה יכול לברך בעוד יום? אתה אומר היום, שני ימים, נדליק נר חנוכה. מדליק שתי נרות, והיום זה עוד יום אחד. יום רגיל, אתה לא יכול לברך לפני הצאת הכוכבים, לפני השקיעה. מה קרה שאי אפשר אנחנו מברכים? אי אפשר אחר. אי אפשר שידלק בלילה בלי שתדליק עכשיו. אז אומר את הדשן, הכשר מצווה כמצווה. יותר מזה, כפתן זקוק לה. כיוון שזה הכשר מצווה כמצווה, אפילו כפתן עכשיו קיים את המצווה. מסדים הכשר מצווה. עד כדי ככה הכשר מצווה חזק. השם אפילו המצווה קיים אותה. לכן, גם פה ככה. כיוון שאי אפשר שאדם יצא ידי חובת 39 קולות, בלי שעשה מה שרבי אבותי כן. בין לרבי גאון, בין לרמב״ם. כשהוא תוקע בהתחלה, זה לא מחמת שהוא רוצה לתקוע. מחמת שחיים תקנו לתקוע. מחמת דין להכשיר את המצווה שיוכל 100% לדחות את המצווה. ופה אפילו יותר טוב. צד אחד זה הכשר, צד שני זה מצווה ממש. 50% זה הכשר מצווה לפחות, 50% זה מצווה ממש. לכן אפשר לדעת. אדם שרוצה לבלוע מסטיק, ויש בו ענה, ויש בו ענה. כן. כי הם מברכים על דבר שיש לו ענה, נגיד מים לא מברכים עליהם. אז אם יש בו ענה, כן, יברך. הוא רוצה לעשות חידה. אז אני עקפתי אותו מצד שני. אני לא יודע תשובות, להגיד. אז הוא אומר ככה, אמרתי לו שיש לו ענה. הוא אגיד לי כן, ברך. יבלע אותו אז, ואז יבלע אותו. כמו סוכריה. כל הסיבה של העיסה לבד לא נחשבת הנאה, כי המטעמת ופולטת, אין בממשות לא... אבל שהוא... כלומר, אדם בולע טעם, זה לא אכפת לי, צריך שיבלע אוכל. אז אם בולע את המסטיק עצמו, נגיד מסטיק טעים, הוא אוהב אותו, טועם אותו, יברך.
לא מזין ולא מתוק ולא
מזין. אם מתוק, אמרתי לו. אנחנו מתננו בתנאי שלא נהנה. נמשיך הלאה. אם לא עכשיו, אם מתי. זה השעה שאין שטן. אין שטן ואין פגע רע. לא תבקש עכשיו, תפסיד את הרכבת. הרב אריה אומר, בשעת התקיעות שופר, השטן מסולק, ולא יכול להסתין. מי שיתוודה בדבעות שליש באותה שעה, חלים לכל עוונותיו. אם הרב אריה אומר דבר כזה, אל תתווכח עם הרב אריה, בבקשה. כל אחד נהיה חכם יותר גדול מהחכם שלפניו. כן, אם הוא מתפלל כמו שצריך, אדם יכול להיות בעל תשובה ברגע אחד. זה צדיק גמור. אבל אם הוא עוזר בתשובה שלמה, לא הבנת. אמין? אני לא דיבר באמת, הוא מעמקה לי בו. שהוא באמת מתחרט על כל מה שעשה, והוא יודע דברים ספציפיים, והוא כמו שצריך. זה לא כל אחד יכול לחשוב, כל אחד חושב שהוא מתחרט באמת. הלוואי שנגיע להתחרטות באמת. זה מהשפה ולפה הרבה פעמים, צריך לאדם שיהיה רב ארי גדול בעולם, אבל יש לו חטאים תגיד מה יש לו להתוודות? אלא יש מאמינה שזהו יש בנוסח של הרב הרשע שתיקן איזה נוסח להגיד נוסח
אבל הגילים אין
לה מה נעשה? אין לך אין לך הם תכתבו את זה כן, כולם כתבו את זה, אמרו בהירור, אפילו לא בדרך, כתוב בהירור הלב כולם כתבו את זה, אף אחד לא השמיט לגמרי את הבידוי הרב עובדיה שיהיה אומר להרר בליבו, אז זה הרר בליבו. אף אחד לא מחק את זה לגמרי, אבל הרב אומר, הרב עובדיה אומר, לא יגיד בפה, יגיד בהרהור. בסדר, מי שרוצה להגיד, יגיד בהרהור הלב. יש נוהגים מוציא בפה, כמו הרב הארי, הרב הארי אומר בפה. לא צריכים לעשות ויכוח על כל דבר. מטרה היא שם שמיים, מטרה היא לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אם אפשר לקיים מנהגן של ישראל טוב. מי שרוצה לעשות כמו לרעת עבוד, יעשה מאוד. מבין, יש מקום לכאן, מקום לכאן, אבל לא צריך. להגיד, אלה עושים איסור, הם לא עושים איסור. צריך ליישב מנהגן של ישראל, מנהגן של גדולי ישראל, וזה אמת, שהמנהג הזה נכון. אבל אדם רוצה דווקא לתקוע עצמו, הוא כמה זה לא נוהגים להגיד, בבקשה, נגיד כמו מנהג הרב עובדיה שלי. אדם צריך להיות מתון, צריך להיות עם שכל בראש, מקום שאין פה לא ברכה לבטלה, ולא העניין של זה. אז אתה קורא איזה מנהג טוב, לא נוהגים ככה לעשות, תשאיר אותם במנהגם, תעשה כמו שנוהגים, אתה מבין? אבל הרב אחים מי יודע מה עושה בפה שלו, בלב שלו, כל אחד לעצמו נמצא. אז לא צריך אדם דווקא להגיד, אני עושה בכל. או אחד להגיד, דווקא אני עושה, הוא יתחמחב מי שאומר אחרת. יש שני מנהגים, כל אחד יש לו מה שיסמוך. כולם עושים הפסקה, בלי הפסקה אי אפשר בכלל להגיד שום דבר. מוכרחים שיעשו הפסקה, אם עושים בת אחת, אז לא עושים שום דבר, יעביר אחר כך. כל אחד, אתה שואל, מה יותר טוב לעשות? בפה. אתה רוצה לעשות את זה בהירות, עושה לי. בסדר גמור, כל אחד יעשה כמנהגו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין בזה, אין בזה לא איסור ולא היתר, רק מעניין של, כל מי שמתכוון לשם שמיים, אז מועיל לו כל צורה שעושה. מי שמתכוון לא לשם שמיים, אגיד להראות שהוא יודע איזה הלכה או משהו כזה, שם עבור לא ימחל לו. מבין? ככה זה. אדם עושה לשם שמיים, אז אפילו הוא יודע איך עושים. אדם עושה לשם שמיים, אז לא.
רק בין התקיעות, אבל לא בתקיעות עצמה.
ודאי ודאי. תכף. תכף. לא, לא, אולי שבוע הבא נדבר. נמשיך. תקיעות שופר, כמו שאמרנו קודם, 30 קולות. אבל יש בהם איך עושים את התקיעות שופר, גם כן יש בזה ויכוח. כמה שיעור האורך של התקיעות, של הדרועות, של השברים. ויש בזה שלוש שיטות. שכולם מסכימים שהשיעור של תרועה הוא כמו תקיעה. אומרת, הרמב״ם לא סובר ככה, אבל הרמב״ם סובר שהיא חצי תקיעה. הוא סופר שתי התקיעות יחד כמו תרועה, אבל הרמב״ם לא עושים כמותה. הדבר הזה לא עושים כמותו. לכן אמרתי שלוש שיטות. לדינה, שלוש שיטות, יש שבוע פוסקים. יש שם ארבע שיטות, אבל למעשה, מה שיש נוהגים, יש דעות שעושים כבר שלוש שיטות. הכלל הראשון, שיעור תקיעה כתקיעה, תרועה כתקיעה. האורך של התקיעה כמו האורך של התרועה. לפיכך, עכשיו יש לך שאלה כמה האורך של התרועה. תרועה זה קולות קצרים דחופים. שיטת ראשי, שלוש תרומיתים. שלוש קולות קצרים ביותר נקראים תרועה. שלוש קולות יותר ארוכים נקראים שברים. ושיטת רש"י. והתרועה בתשרת היא שש תרומיתים ויותר קצת. היא חיבור של השברים והתרועה. והשברים זה שלוש תרומיתים, שלוש משאויים, והתרועה שלוש תרומיתים בלבד. שלוש קולות קצרים זה גם יכול להוציא. הכי קצר שהוא יכול להוציא בפה שלו, דחופין, זה נקרא תרומיתין, קול קצר ביותר, נשימה קצרה ביותר. ובתשעת זה שלוש תרומיתין, שלוש משאויים, בתרעת שלוש תרומיתין. זו שיטת רש"י. תוספות, כמעט רוב הראשונים, אומרים לא, שיעור תרועה תשעה תרומיתין, בשלוש ברש"י. שיעור תרועה, תשעה תרומיתין, תשעה תותים קטנים. זאת אומרת, התרועה בתרעת, תשעה תרומיתין. בתשרת, שזה מורכב משברים ותרועה. עכשיו, כמה השברים? השברים הם שלוש קולות יותר ארוכים, אבל אתה יכול קצת להאריך בהם עד שלא יהיה קול כמו תרועה, כמו תקיעה. אז אם תקיעה זה תשעה תרומיתין, אתה יכול לעשות קול פחות קצת מתשעה תרומיתין בשיטה השנייה. שלוש. אבל המינימום שלהם כמו רש"י, שלוש תרומיתין, שלוש משאויים. אבל אתה רשאי להאריך קצת כל מה שזה לא מתחלף בשיעור של תקיעה. לפי רש"י, אתה לא רשאי להאריך בהם, אלא פחות משלוש תרומיתין, שזו התקיעה של תרעת. התקיעה של תרעת היא אורך שלוש תרומיתין. הסימן שזה נקרא תקיעה, לפי רש"י. אם עדיין נעשה שלוש תרומיתין, כל תרומית כמו שלוש תרומיתין, עשה תקיעה. אבל לפי תוספות יש לו מרווח. עד תשעה תרומיתין יכול לעשות כל שבר, אבל לא חייב. זה פירוש תוספות. פירוש שלישי, פירוש של הרעב"ד והר"ן, והרמב"ן, הם אומרים השברים גם כן תשעה תרומיתין וכל שבר שלוש תרומיתין, כי התרועה והשברים שווים, כל שבר שלוש תרומיתין מינימום למעלה עד שיעור שלא יתחלף בתקיעה כמובן. לא, לפי רש"י כל שבר צריך להיות פחות משש תרומיתין דווקא. לפי הרמב"ן דווקא שלוש תרומיתין, הפוך מרש"י. לפי רש"י זה תקיעה כבר, לפי הרמב"ן זה שבר. מה שלפי הרמב"ן שבר, לפי רש"י נקרא תקיעה. והשתייה השנייה, כמו ראשי, למטה אין לו שיעור, רק יותר מתרומית אחד, ולמעלה עד 9 תרומיתים. אבל שיטה רעבה, גם למטה יש לו שיעור. כל שבר, 3 תרומיתים. עכשיו ככה. איך נצא ידי חובת כל הדעות? שנעשה גם ראשי, גם החומרה של ראשי, גם החומרה של תוספות, גם מה החומרה לפי ראשי? חומרה לפי ראשי, שצריך לא להאריך בשבר כשיעור תקיעה. שלא תעשה בשבר 3 תרומיתים. שאם כן, עשתה תקיעה, תקיעה, תקיעה. זו חומרה לפירוש ראשי. חומרה לפירוש תוספות, שהתרועה 9 תרומיתים, לא 3. וגם התקיעה התארכה. פי 3, בדיוק כך. אז אפשר לעשות שברים קצרים, שהם יותר מתרומית, פחות מ3 תרומיתים, כל שבר, ותרועה 9 תרומיתים, ותקיעה ארוכה. אבל אם נרצה את זה חובה גם דעת הרעבד, לא נוכל. כי לפי הרעבד, כל שבר, 3 תרומיתים נגד רש"י. בדווקא. אז השאלה היא מהי חזית שנעשה כרש"י? אולי נעשה כמו הרעבד? תשובה בזה, מה שאמר הרעבד 3 תרומיתים זה לכתחילה. בדיעבד, אחר כל שיצא מתרומית אחת זה שבר. אבל מה שרש"י אמר, שלא ישיגים מתרומיתים, זה מעיכובה, כי זה מניעת תקיעה. אז לכן אין לנו ברירה לעשות כמו רש"י, לקצר בשבר כמה שאפשר, לקצר בשבר כמה שאפשר, רק שיעבור תרומית אחד, ולהאריך בתורה. כך כותב הרב בית חדש, הרב רבנו זלמן, ועוד ועוד ועוד. רוב הפוסקים האשכנזים לא כתבו ככה, משדעת הרמה לחלוק על מה שאמר רבי יוסף לחוש לדעת רש"י, הוא אומר שאפילו לפי דעת רש"י, כשאתה עושה 3 תרומיתים, כל תרומית, כל שבר 3 תרומיתים, זה רק בתרעת זה בעיה. אבל מהו שיעור תקיעה בתשרת למשל? הוא ארוך. מהו שיעור תקיעה בתשרת? יותר ארוך. אז לעולם אתה לא עושה תקיעה כמו שבר. לא מסתכלים על תקיעה של תרעת, שאנחנו נמצאים בתשרת. ולכן הם תפסו דעת הרמב"ן, לעשות כל שבר 3 תרומיתים. אבל אמרנו מרן הבית יוסף כותב, שהעולם נוהגים לקצר בשבר כמה שאפשר. כמו דעת רש"י. גם הרמב"ן בדרשתו לראש השנה, אחרי שכתב למר לציבור שהלכה כמו, הפירוש בגמרא כמו הרעבד, אמר אבל למעשה יש לחוש דעת רש"י שהוא פוסק גדול, ולעשות כל שבר פחות מגיעים מתרומיתים. לכן מה שכתבו רוב האחרונים, שצריך לעשות כל שבר 3 תרומיתים, זה לא מדויק, זה דווקא לפי מנהג בני אשכנז, שהם לא אכפת להם אם השבר גדל, כי בסדר הזה אנחנו צריכים שלא יהיה יותר כמו התקיעה שלו. אבל לפי דעת הבית יוסף, שרוצה שלא יהיה שום שבר, כמו שום תקיעה בשום סדר, על כוחנו לקצר בשבר כמה שאפשר. כמו שהעיד מרן בבית יוסף. לכן הנכון, לקצר בשבר כמה שיותר, ושלא יהיה ג' תרומית. יש שתי דעות. יש ויש. יש הראשון, פירוש רש"י. יש שני, פירוש תוספות. אבל בית יוסף כתב שהעולם נהגו לחוש דעת רש"י. זה מסתבר. לחוש כל הדעות זה עדיף. יש ויש, משמע כמו יש בטרה. אבל אפשר לעשות כמו שניהם, למה לא עדיף? כנראה שאתה עושה כתב שהעולם נוהגים לקצר בשפר כמה שאפשר. לפיכך, בתקיעה של תשרת יעשו בשיעור לפחות 18 תרומיתים. ולכל הפחות 12 תרומיתים. כי אין את החומרה של כל שבר 3 תרומיתים. אנחנו עושים את זה קצר. אז כל שבר לפחות 3 משועים, 3 שברים, שמתמודדים 3, אז יש לך בערך 12, 9 ועוד 3, 12. אז בתקיעה של תשרת יעשו 18 תרומיתים, שזה בערך כמו 6 שניות לכתחילה וכמו 4 שניות מצד הדין. 6 שניות לפי איש מצליח, ולפי מבפי הבדיקה בעין יש 4 שניות. 4 שניות זה 18 תרומיתים. אפשר לבדוק את זה. לפי הבדיקה שנראית, שאפשר לעשות 18 תרומיתים ל-4 שניות. 9 תרומיתים ו-2 שניות. בתקיעה של תשת יעשו 9 תרומיתים, 3 שניות או 2 שניות לפי המקילים, ובתקיעה של תרה גם כן יעשו 9 ושם 3. השוקע יקפיד שבמקום אחד יעשה אותם מחוברים, השאר יעשה נפרדים. אז בלחש יעשה אותם מחוברים, השאר יעשה נפרדים. זה פחות או יותר דינים של תקיעת שופר. יש שאלות מה הדין אם טעה תוקע, אבל זה אולי צריך ללמד דיני תוקעים, הם מסתמד יודעים את ההלכות. פה זה לא יעזור לכם ההלכות האלה כל כך, כי אתם לא תוקעים לשופר. לא, לפעמים התוקע מתבלבל, לא יוצא לו, ואז הוא שכח איפה, מה הוא צריך לעשות. השאלה היא איפה הוא צריך לעזור. חוזר, אחת הסדר, או שיש איזשהו נמצא לתקן אותו, יש מקומות שצריך לעזור. יש מקומות שלא צריך לעזור, צריך ללמוד את ההלכות של זה. אז למשל, אדם בתקיעה של טרת, הוא צריך תקיעה, תרועה, תקיעה. שכח ועשה אחרי התקיעה שברים. אז גם התקיעה הלכה לו. כי אין בטרת שברים. אז הוא חוזר ועושה עוד פעם תקיעה. אבל הוא עשה טרת, טרת, בשלישי, תש. אז רק על השלישי. שניים הראשונים עלו לו. לא על הכל, רק על השלישי. לא, על השלושה השלושים. תרת יחזור עוד פעם. עכשיו, בתשרת, אחרי התקיעה הוא עשה תרועה. לא צריך לחזור, יש שברים. שם יש גם שברים וגם תרועה, אז זה אותו מין שניהם, אז אין צורך לעזור. רק אם הוא הפסיק ממין שאינו מהמין של התקיעה שלו, עשה תקיעה ועוד פעם תקיעה. לא קרה שום דבר. הראשונה הלכה לעזאזל, השנייה תהיה טובה. ימשיך תרת. הוא עשה תתרת. הראשונה היא תיחשב סתם, לא מן המניין, השנייה תיחשב מן המניין. לא צריך לחזור. או בתשרת, לא משנה. גמר תרועה בתשרת, ועשה עכשיו תקיעה, אז ככה צריך לעשות? אז הוא חוזר חזרה לשברים תרועה. כן, לא חוזר לתקיעה הראשונה, כי פה התרועה שעשה, היא ממין השברים. ככה פסק מרן, זה דעת הרמב"ן. כן. זה פחות או יותר הדינים השייכים לתקיעת שופר.